كول داويد كول هامت هتصدق فيها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتصار 19 مترين 15240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שבת שלום, והנה אנו בודקים את השידור של היום, 9 באפריל 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, איראן במהלך השבוע האחרון. עוד פעם שבת שלום. איראן ממשיכה לקדם את תהליך הצמיחה בתחומים השונים תוך התמודדות והתגברות על הלחצים והסנקציות שמקדמת ארצות הברית ומדינות המערב למנוע התפתחות מאיראן. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף הדגיש כי הגברת ייצור הידע היא בראש העדיפויות וציין לחקיקת חוקים הכרחיים לפיתוח חברות הידע. מדבריו של ראש מועצת השורה האסלאמית מתברר כי נמשכים המאמצים לקידום הייצור המבוסס על הידע, כאשר אמר כי מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי קבע כי הייצור צריך להיות במוקד הפעילות הכלכלית לשנה החדשה, השנה האיראנית שהתחילה ב-21 במרץ, תוך התמקדות בפעילות המבוססת על הידע וייצור הזדמנויות העבודה. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית אמר כי מתחילת השנה הפרסית החדשה נקבעה המסגרת המשפטית החוקתית לתמוך בייצור הידע, כולל העברת חוק פריצת ייצור הידע, שנועד לסייע לחברות החדשות לקדם את הפעולויות המבוססות על הידע. ההתקדמות של איראן מתבטאת בין השאר בתחום הטכנולוגיה של החלל. שר התקשורת והטכנולוגיה, טכנולוגיית המדע, איסא זרעבור, אמר כי ידיעות טובות צפויות השנה ביחס לשיגור הלוויינים, והוסיף כי המועצה העליונה לחלל פועלת לאשר טכנולוגיה לשיגור הלוויינים למסלול נמוך במהלך השנה החדשה. לכן, העובדים בתחום הזה עוקבים על ייצור טילים או טיל מיוחד מתוצרת איראנית גרידה להעברת הלוויינים אל החלל. היבט נוסף להתפתחות באיראן מתגלם בייצור הציוד הרפואי. שר הבריאות בהרם עינולאי שבייך את המאמצים של החברות האיראניות לייצור ציוד רפואי ואמר במהלך סיור בחברת מבנה כי חברה זו עשתה מאמצים אדירים לייצור הציוד הרפואי CT ותהודה מגנטית MRI ומובן כי ייבוא ציוד רפואי מכביד על האוצר לאור העלות הגבוהה, בעיקר בגלל האמברגו שיצר בעיות רבות. לכן, כפי שאמר כבוד מנהיג המהפכה האסלאמית, אמר השר, צריך לספק את הצרכים האיראניים, וכך מתנהלת העבודה. המאמצים נמשכים באיראן לקדם את הפיתוח והצמיחה בהתאם לדבריו של דובר הממשלה עלי בהדרי ג'הרומי. ירידת הצמיחה ביחס לנזילות המזומנים, האינפלציה הנקודתית, הסדרת ניירות הערך, מעידות על שיפור המדדים הכלכליים, כאשר לחודש הרביעי ברציפות נרשימה ירידה על קצב הצמיחה הפיננסית בנוסף להסדרת 96 טריליון תומן של ניירות ערך מתקופת הממשלה הקודמת.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. אמיר עבדולהיאן קרא שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש את הנכונות של הרפובליקה האסלאמית באיראן להגביר את היחסים בין איראן לכווית ולקדם את הדיאלוג האזורי. עבדולהיאן הדגיש כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות תורם לביטחון, ההתקדמות והצמיחה האזורית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן התייחס להפסקת האש בתימן, הביע את תמיכת טהרן בהפסקת האש והדגיש את הצורך להסיר לחלוטין את המצור ולשלוח סיוע הומניטרי לעם התימני. לקראת יום השנה ה-16 לטכנולוגיה הגרעינית נערך היום שבת טקס הצגת 9 הישגים גרעיניים חדשים בנוכחות נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן אברהים ראיסי, סגן הנשיא, ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי וגורמים בכירים. בנאום שנשא בטקס אמר ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי כי אנו מצפים מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לקיים את התחייבויותיה המשפטיות בהתאם למדיניות השקיפות האיראנית ולא להיכנע ללחצים ולפעולות החבלה שנעשים על ידי אויבי העם האיראני. במהלך הטקס ציין מוחמד אסלאמי כי איראן תפעל לשמר את יחסיה עם הסבא ומצפים ממנה לעמוד בהתחייבויותיה החוקיות בהתאם למדיניות של השקיפות באיראן. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי הבהיר כי איראן הציגה את המסמך האסטרטגי שמגדיר את התפיסה הגרעינית ל-20 השנים הבאות. מוחמד אסלאמי אמר כי סוכנות הגרעין האיראנית השיגה כ-77 הישגים חדשים במהלך השנה האיראנית האחרונה, כולל 29 הישגים בתחום הדלק הגרעיני, 19 הישגים בתחום המחקר והפיתוח, 15 הישגים בתחום אספקת האנרגיה ו-14 הישגים בתחום יישום הקרינה, והודיע על השקת 9 הישגים חדשים ומסמך אסטרטגי לתעשייה הגרעינית. עוזרת שר החוץ האמריקני לענייני המזרח הקרוב אליה למברט הדגישה כי למבקרי הסכם הגרעין עם איראן אין אלטרנטיבה, ואמרה במהלך פגישה עם חלק מבני הקהילה היהודית האמריקנית כי ממשלת ארצות הברית נוקטת בשיטת הדיפלומטיה המגמתית ביחס לחזרה להסכם הגרעין עם איראן. עוד הוסיפה כי היא מבינה את החששות של הקהילה היהודית, אבל למבקרי ההסכם אין אלטרנטיבה אחרת. ראוי לציין כי 18 סנטורים דמוקרטיים התומכים בנשיא ג'ו ביידן הביעו התנגדות לחזרה להסכם הגרעין עם איראן בגלל מה שהם תיארו כי תנאי ההסכם מדאיגים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם מקבילו העיראקי פואד חוסיין ודן עמו על היחסים הדו-צדדיים. שני שרי החוץ הדגישו את הצורך לזרז את יישום ההסכמים בין שתי המדינות. שרי החוץ של איראן ועיראק דנו בנושאים המעניינים את שתי המדינות, לרבות ההתפתחויות באזור, המסע ומתן בוינה והדרכים לשיפור היחסים הבילטרליים. שני השרים החליפו דעות על הצעדים האחרונים שננקטו במסגרת היחסים הבילטרליים. אמיר עבדאללהיאן התייחס גם למשבר האוקראיני וקרא לקדם את הדיאלוג לקראת פתרון דיפלומטי למשבר, תוך התמקדות בשורשי המשבר כמפתח להשכנת שלום ויציבות באזור של אירו-אסיה. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי מעשה הפשע, הדיכוי והגזענות שמקדמת הישות הציונית הם הגורם מאחרי הבלגן והתסיסה בשטחים הפלסטינים הכבושים, והדגיש את תמיכתה של איראן בעם הפלסטיני ומאבקו הצודק לשחרור אדמותיו. דובר משרד החוץ אמר כי ההתקוממות נגד הכובשים היא זכות לגיטימית וטבעית של העם הפלסטיני, שחסרים לו האמצעים להתגונן מההתקפות הציוניות החוזרות ונשנות על המקומות הקדושים בעיר הקודש, ולהתגונן מהפשעים והמעשים הציוניים נגד הפלסטינים שסובלים מהגבלות חמורות בעיר הקודש ובשאר השטחים הפלסטינים. דובר משרד החוץ חזר על תמיכתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן בסוגיה הפלסטינית ובמאבק לשחרור העם הפלסטיני, תוך קריאה לכל העמים, המדינות והחוגים הבינלאומיים לספק הבטחה לעם הפלסטיני. גדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת פתח, בראשה עומד הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס אבו מאזן, נטלה אחריות על ביצוע הפעולה. בהודעת נטילת האחריות נכתב, גדודי חללי אל-אקצא מלווים בדרכו האחרונה את בנם שהקריב עצמו בדרכו של אללה, והוא רעד פתחי חזם בן 29 ממחנה ג'נין, סמל ההקרבה העצמית, מבצע פעולת ההקרבה העצמית בדיזנגוף במרכז תל אביב, ואשר נפל על אדמת העיר יפו הכבושה לאחר שזעזע את ביטחון ישות בני ציון השקרית, חוות בחיילי היחידות המובחרות שלהם, וחשף את שבריריות המערכת הביטחונית והצבאית שלהם, לשון ההודעה של גדודי חללי אל-אקצא. עוד צויין בהודעה כי פעולת החלל בדרכו של אללה רעד חזם בוצעה במסגרת התגובה הטבעית של פשעי האויב הציוני נגד בני עמנו, ואשר האחרונה שהם הייתה פשע רציחת לוחמי הג'הד בג'נין, סמל ההקרבה העצמית, והיא באה כדי להדגיש את אמיתות דרך המאבק המזוין וחיזו הדרך המועדפת להגיב על פשעי האויב והדרך הקצרה ביותר לשחרור פלסטין ברצונו של אלוהים. הנשיא הפלסטיני אבו מאזן הזהיר מפני חומרת המשך הפלישות החוזרות ונשנות למסגד אל-אקצא מהפעולות הפרובוקטיביות של המתנחלים הקיצוניים בכל מקום וניצול האירוע הזה כדי לבצע התקפות נגד העם הפלסטיני בידי המתנחלים וגורמים אחרים. אבו מאזן ציין כי מעגל האלימות ממחיש כי השלום הקבוע, הכולל והצודק הוא הדרך הקצרה ביותר לספק ביטחון ויציבות לשני העמים ועול עמי האזור. תנועת ההתקוממות חמאס יצאה נגד הגינוי של שגרירות טורקיה בישראל ושל משרד החוץ של בחריין על הפיגוע בתל אביב. הופתענו מהגינוי. ההתקוממות היא הגנה על אנשים ועל המקומות הקדושים, והיא זכות מעוגנת בחוקים הבינלאומיים. המדיניות הישראלית התוקפנית נגד העם הפלסטיני היא אחד מגורמי הטרור והגזענות בעולם, לשון ההודעה של תנועת ההתקוממות חמאס. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. במבצע החמישי של הפלסטינים בתקופה של פחות מ-20 ימים, המבצע ביום חמישי שעבר 7 באפריל בתל אביב הוביל להריגתם של 3 ישראלים ופציעתם של עוד 14, בהם 3 במצב קשה. ערוץ 13 של ישראל הודיע כי המבצע היה פלסטיני, תושב ישראל. המבצע הראשון היה מבצע דריסה, ואחר כך עם סכין, וארבעת המבצעים הנוספים בוצעו בירי. בסך הכל נהרגו במבצעים 13 ישראלים ועשרות נפצעו. יותר ממה שאפשר היה להרוג בכל מבצע, מטען נפץ כאילו הפלסטינים עברו שדרוג במבצעים שלהם. הם השיגו נשק וזה לא יעצור כאן. המבצעים שהתחילו לקראת חודש הצום רמדאן והתחילו במהלכו ועלו מדרגה ומקורם בתוך ישראל חשובים מאוד. לפני כל, המבצעים הם תגובה נגדית להסלמה של המתנחלים וכוחות הצבא הישראלי נגד הפלסטינים. האתר Middle East Monitor כתב על נושא זה: חמאס, הג'הד האסלאמי ותנועות פלסטיניות נוספות אומרות כי הסיבה למבצעים היא הפלישות האחרונות של ישראל נגד פלסטינים בתוך ישראל, בגדה המערבית ורצועת עזה. הם הצביעו במיוחד להפקעת האדמות הפלסטיניות בגדה המערבית והסלמת האלימות של המתנחלים נגד הפלסטינים ופגיעה יומיומית במסגד אל-אקצא, גזענות ישראל ולבסוף המצור המתמשך נגד רצועת עזה. סון כהן פון בגורדסגרוף, אחד הנציגים של האיחוד האירופי, הצהיר בחודש פברואר כי האלימות של המתנחלים הפכה לדאגה רצינית בגדה המערבית. אנחנו רואים בשנים האחרונות אלימות מקסימלית נגד הפלסטינים שהובילו ברוב המקרים לאובדן נפש אצל הפלסטינים. באותו זמן, הלשכה לתאום הומניטרי באום הודיעה כי בשנת 2021 נרשמו 496 מקרי אלימות של מתנחלים נגד הפלסטינים, ש-370 מהם הובילו לנזק חומרי ו-126 מקרים לפגיעה אנושית אצל הפלסטינים. זאת ועוד, בשנת 2020 היו מספר האירועים האלימים 358. האלימות של המתנחלים נגד הפלסטינים התרבו כל כך שאפילו העיתונאי הישראלי המפורסם גדעון לוי הודה כי האלימות של המתנחלים נגד הפלסטינים היא אחת הסיבות של הפיגועים האחרונים מצד הפלסטינים. גם תנועת הג'הד האסלאמי הגיבה למבצע והודיעה כי המבצע הוא תגובה טבעית נגד ההסלמה של הכובשים נגד העם הפלסטינים ופגיעה במסגד אל-אקצא. חשיבות המבצע האחרון היא שחשפה את החורים הביטחוניים של ישראל והראתה את הכישלון של מנגנוני הביטחון שלה. לפעם החמישית, ב-20 הימים בוצעו מבצעים בתוך ישראל וגם בקרוב לתל אביב. התגובה ההיסטרית של ישראל למבצע הבליטה עוד יותר את הכישלון הביטחוני. אחרי המבצע, ישראל פרסה יותר מ-1,000 חיילים בתל אביב. עוד נודע כי בישראל הקימו מיליציה תחת שם הראל, כולל כוחות מתנחלים, כדי להגן על המתנחלים ולתקוף בפלסטינים בישראל. המבצעים האלה מהווים מצד אחד הוכחה לכישלון של מדיניות ישראל להכרעת הפלסטינים, ומצד שני עדות לכך שהפלסטינים מאמינים בהתקוממות כדרך יחידה להגנה עצמית ואוכזבו מסיוע של גורמים חיצוניים. לכן חבר הלשכה המדינית של הג'הד האסלאמי יוסף אל חסיינה אמר כי המבצעים האלה הדגישו את כישלון המדיניות של הישות הציונית ב-70 השנים האחרונים להורדת העם הפלסטיני לברכיים והשמדת הזהות שלהם. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרה גם בחדשות של היום. הפרשן הפוליטי הישראלי עמית סגל התייחס אתמול שישי לפרישת עידית סילמן שטלטלה את הקואליציה וקרבה אל קצה את ממשלתו של נפתלי בנט. סגל כתב כי סילמן קרסה תחת הלחץ ברחובות, בבית הכנסת, בסופרמרקט, בטוויטר. לאורך זמן אי אפשר לנצח את הבית. לדברי סגל, בצלאל סמוטריץ', סופר הצללים של מכתב ההתפטרות של סילמן, הבין שהפגרה איננה משבר אלא הזדמנות. הוא הוסיף כי בנט שכח שרגליהם שהרגליים עדיין מבוססות בביצה המקומית, כי דרכם של ראשי ממשלה בפגרה שכח בנט שיש פוליטיקה לקראת תחילתה. הוא המרי לתווך באוקראינה, טס לשרם א-שייח, שוחח עם ביידן ונרדם בשמירה. הוא זלזל בסילמן, אחר כך השפיל אותה. שיחת הטלפון שלו איתה אחרי האולטימטום ביום ראשון נשמעה כמו מפקד ופקודה, לא של ראש ממשלה עם בעלת האצבע שבזכותה הוא מכהן. כשדחתה את הפגישה היה צריך להבין שמשהו קורה, אבל הוא לא נרמז. עמית סגל ציין כי הקש ששעבר את קו הגמל לא היה בהכרח גזירת החמץ של הורוביץ, אלא גל הפעולות של הפלסטינים בישראל. ארצות הברית אישרה לדיפלומטים האמריקנים שאינם בעלי תפקידים חיוניים לעזוב את הקונסוליה האמריקנית בשנגחאי, העיר המאוכלסת ביותר בסין, אם ירצו בכך. זאת בשל הגבלות הקורונה, במיוחד הסיכון של הפרדה בין הורים לילדיהם. לשון הודעת משרד החוץ האמריקני שהוסיף כי כל המשפחות של אנשי הצוות האמריקנים רשאיות לעזוב. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם. אול, התראות. כאן קול דוד.